שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק ה-15 של הפודקאסט Cut the Bullshit. אני טל בן משה והיום כמו בכל פרק חמישי אענה על שאלות מעניינות שאתם שאלתם אותי באינסטגרם. אבל לפני שנתחיל, החלטתי להקים סדנת תזונה חדשה שממוקדת בעלייה במסת השריר יחד עם דיאטן הספורט המעולה ניר פינק. הסדנה תכיל את כל מה שאתם צריכים לדעת על העקרונות התזונתיים החשובים לעלייה במסת השריר, החל מקלוריות וחלבון ועד תוספי תזונה ואסטרטגיות שונות לתהליך. הסדנה היא סדנת אונליין לצפייה ישירה וכרגע יש מחירה מוקדמת שמתקיימת בשני שלבים. עד סוף פברואר, ממש עוד מעט, 40% הנחה על הסדנה. ולאחר מכן עד סוף מרץ 20% הנחה, כאשר בראשון לאפריל, אני משחרר את הסדנה לרוכשים והמחיר חוזר להיות המחיר המקורי, אז תמהרו לנצל את ההזדמנות. אני משאיר פרטים על הסדנה בתיאור של הפודקאסט. אוקיי, אז בואו נתחיל. השאלה הראשונה מגיעה מדן ששואל, האם יש צורך בשינוי כמות הסטים במעבר ממסה לחיטוב? טוב, זו שאלה שאני נתקל בה המון פעמים, ואני חושב שצריך להסביר כאן כמה נקודות מרכזיות. אני מניח שהשואל מתכוון לשינוי בנפח לצורך בניית שרירים, או לפחות שימור מסת שריר. באופן כללי, בזמן חיטוב, כשאנחנו בגירעון קלורי כמובן, ישנם יותר ויותר תהליכים שהם קטבולים, זאת אומרת, תהליכים שהם מפרקים, מאשר תהליכים אנבולים, תהליכים שבונים. המחסור באנרגיה מקטין את הסיכוי לבנות שרירים בצורה טובה. כמובן שזה מאוד תלוי באחוז השומן ורמת האימון שלנו, אבל ככל שרמת האימון יותר נמוכה ואחוז השומן יותר גבוה, כך הפוטנציאל לבנות שרירים בזמן גירעון קלורי יהיה גדול יותר, וככל שאחוז השומן נמוך יותר ורמת האימון גבוהה יותר, ככה יותר קשה לבנות שרירים בזמן חיטוב, אבל כמובן שיש גם המון מקרה ביניים שאפשר לייצר מכל הסיפור הזה. אז זאת אומרת שבשביל לענות על השאלה הזאת צריך להבין מה הרמה של המתאמן קודם כל, מה כמות הסטים שהוא מבצע, האם לפני המעבר לחיטוב הוא התאושש היטב מהאימונים שלו, האם יש גורמי חיים שיכולים להקטין את משאבי ההתאוששות כמו סטרס גבוה, מחסור בשינה למשל. כמובן ששינוי אחד שמתקיים ובטוח מקטין את יכולת ההתאוששות זה גירעון קלורי. אז השאלה היא, האם מלבד הסיפור הזה יש עוד דברים נוספים שיכולים להקטין את משאבי ההתאוששות? עכשיו, בשביל לענות על השאלה הזו בצורה אפילו יותר טובה, צריך לזכור ששינוי בכמות הסטים לא חייב להיות הפקטור היחיד שנשנה בזמן חיטוב. למשל, אפשר לשמור על כמות סטים זהה, אבל להגדיל את המרחק מכשל, כך שכל סט אולי יגרום לגירוי קטן יותר, אבל יגדיל את הסיכוי להתאוששות, כי אנחנו יודעים שהגעה לכשל שרירי, למשל, מעריכה התאוששות. כמובן שאפשר גם לשמור על אותה כמות סטים שבועית, אבל להחליף חלק מהתרגילים. יש תרגילים שיכולים לדרוש התאוששות ארוכה יותר, לגרום לעייפות רבה יותר, למשל, להחליף סקווט שהוא תרגיל מאוד קשה בלחיצת רגליים למשל. אבל אם אני מניח שאנחנו שומרים על הכל באותה צורה, ככה בצורה זהה, והמשחק חייב להיות רק בכמות הסטים, אז בתור כלל אצבע התחלתי לא הייתי משנה יותר מדי, אוקיי? הייתי ממשיך עם אותה כמות סטים שאני רגיל לעבוד איתה. כמובן שגם כאן צריך לתת את הדעת אם יש כמות סטים מוגזמת או לא, והייתי בודק אם אני מצליח להתקדם באימונים שלי, או אם אני מתאושש כמו שצריך. כשאני מדבר על התאוששות, אני מתייחס למשל להאם יש לי יותר כאבי שרירים לאחר האימונים, האם אני מרגיש את המפרקים שלי יותר, האם יש שינוי במוטיבציה שלי להתאמן, האם אני ישן רע יותר, האם יש פגיעה בביצועים. ויש עוד שאלות שאפשר לשאול, אבל זה בתור התחלה. כמובן שלא הכל חייב להגיע לסיפור של הסטים עצמם, יכול להיות שיש פה גם סיפור של חלבון ושל גירעון קלורי גדול מדי, שיכול להקטין את משאבי התאוששות שלנו, אבל זה ככה באופן כללי. לאורך החיטוב, ככל שהתהליך יהפוך להיות קשה יותר, בהתחלה אנחנו עם מוטיבציה גדולה, ואם יש מספיק שומן להוריד, אז גם אנחנו לא, כנראה לא נרגיש יותר מדי את החיטוב, אז סביר שבהמשך כן נרצה לשנות דברים במשוואה, אם זה יהיה להוריד מהצטים, אם זה לבצע אפילו דילוד, לעשות איזושהי הפסקה יזומה או הקטנת עומסים למשך תקופה, ואם זה להתרחק מכשל שרירי כמו שציינתי. מבחינה מחקרית אבל, יש לנו רק מחקר אחד שבחן את הסיפור הזה והשווה בין 20 סטים לקבוצת שרירים בשבוע, מול 10-12 סטים לקבוצת שרירים בשבוע, על נבדקים מאומנים. המחקר לא מצא הבדלים בשינויים במסת השריר בין הקבוצות לאורך 6 שבועות, שזה זמן קצת קצר יחסית לטעמי. וזהו, הפיזור היה די זה בין הנבדקים, זאת אומרת, היו חלק שעלו במסת השריר, חלק ירדו, לא איזשהו טרנד ספציפי שאפשר להגדיר אותו לכמות סטים כזו או אחרת. זאת אומרת שאין לנו מספיק ראיות לבוא ולהגיד שאנחנו, שאם נוסיף סטים או אם נשאיר כמות סטים גדולה, אז בכך נשמור יותר על מסת השריר, או נעלה יותר, ולהפך, כשאנחנו מדברים על הקטנת כמות הסטים, אני לא יכול כרגע להגיד שזה גם יפגע באימון. כמובן שצריך להסתכל על התמונה הכללית, ולכן לא תמיד זה סיפור פשוט. אז לסיכום כללי, אין כרגע, לפחות מראות עיניי, אין בהכרח צורך לשנות דברים כשעוברים לחיטוב. צריך לבחון את הדברים שהצעתי לפני ולקבל החלטה לאורך הדרך. צריך לזכור שיש סיכוי קטן יותר לבנות שרירים בזמן חיטוב, ולכן לפעמים החשיבה עצמה צריכה להשתנות, ואולי פחות להתמקד בבנייה ויותר להתמקד בשימור, אבל זה כמובן תלוי סיטואציה. השאלה הבאה מגיעה משמרית ששואלת, מדוע אני כל כך נגד עיקור סיני, אם זה עוזר להרבה אנשים? טוב, זה נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו, ואני חושב שיש פער גדול מאוד בין מה שאנשים חושבים שקורה, אל מול מה שקורה בפועל. אני מניח שבעוזר אנחנו מדברים על כאב כזה או אחר, בפועל, בשביל שנוכל להבין אם טיפול מסוים עושה משהו, אנחנו חייבים להעמיד אותו במחקר מסודר. זאת אומרת שדיווחים אקראיים של אנשים לא באמת מספקים לנו מידע איכותי, ובאמת לא עונים בצורה מספיק טובה על השאלה, האם דיקור עוזר או לא. הסברתי על זה בהרחבה בפרק 4 של הפודקאסט הזה, אבל באופן כללי, אם אנחנו רוצים לדעת אם משהו עובד, אם טיפול מסוים עובד, במיוחד בדברים שנסתרים מעין והם ככה יותר סובייקטיביים כמו כאב, שינה, ושינה זה פחות סובייקטיבי, אבל אני מדבר כאב, רעב או דברים בסגנון הזה, אנחנו חייבים להעמיד את הדברים בצורה שהיא יותר מסודרת. אז באופן כללי נעשו על דיקור אלפי מחקרים, ואחרי אלפי מחקרים שמרביתם, אגב באיכות גרועה מאוד, כאלו שנעשו בסין, שמאוד מוטה לטובת דיקור, וגם מכילה הרבה רמאויות, ובאופן כללי עולם המחקר שם סופר בעייתי, עדיין חוקרים לא סגורים על עצמם, האם לדיקור עצמו יש אפקט אמיתי או לא, זו כבר בעיה אחת אגב. אבל כשאנחנו מסתכלים על המחקרים הטובים יותר שפורסמו במדינות מערביות, בעיקר גרמניה אגב, אנחנו רואים שדיקור סיני לא יותר טוב מדיקור דמה. שאני מדבר על כאב כמובן כרגע, ואני אסביר רגע את הנקודה. דיקור סיני אמיתי טוען שכאבים ובעיות נובעים מחסימות בערוצי אנרגיה שנקראים מרידיאנים, ובתכלס ברגע שאנחנו עושים דיקור בנקודות מסוימות, נקראות גם אקיופוינטס אגב, יש להם ממש מפות, אז אותן חסימות אמורות להשתחרר ובכך להקל על האינדיבידואל בכל דבר שלא נרצה. וכבר כאן יש לנו נקודה בעייתית מאחר שיש אפס ראיות לקיום של מרידיאנים. זאת אומרת, אף אחד לא ראה שזה קיים, זה איזשהו משהו שהוא מופרך, וזה אומר שבסיס השיטה עצמו מופרך, אוקיי? אז לא משנה. בכל מקרה, כשאנחנו לוקחים מחקרים שבהם החוקרים מדקרים כמו שצריך כביכול, באותן אקיופוינטס, באותם ערוצים או whatever, וגם גורמים כביכול לתחושת קירה שאופיינית לדיקור סיני, זאת אומרת יש איזושהי תחושה מאוד אופיינית, ואז אנחנו משווים אותם למחקרים שבהם הנבדקים מקבלים דיקור שטחי ביותר, ממש נגיעות באור, קלות, עם חדירה אולי של המחט, בנקודות לא נכונות, זאת אומרת לא באותם ערוצים של מרידיאני ולא אקיופוינטס ולא נעליים, לפעמים אפילו בחלקים בגוף שלא קרובים למקור הבעיה, אנחנו באותם מחקרים טובים לא רואים הבדל. זאת אומרת שגם הקבוצה שמקבלת דיקור אמיתי וגם הקבוצה שמקבלת דיקור שטחי משתפרות. אוקיי? בלי שום הבדל בין הקבוצות. עכשיו אני אוסיף ואני אומר שלפעמים אנחנו רואים אפקטים זהים, גם כשהנבדקים מקבלים דיקור שבו המחט אפילו לא חודרת את האור. יש איזשהו מחקר שהשתמשו בכסמי שיניים שכתבתי עליו, שפשוט דקרו את הנבדקים, הנבדקים כמובן לא ידעו שהם נדקרים על ידי כסמי שיניים, והאפקט על כאב היה זהה לדיקור כביכול אמיתי. במחקרים ובסקירות שראינו אפקט מסוים לטובת דיקור סיני אמיתי, יש גם כאלה, האפקט בדרך כלל היה צנוע וחסר כל משמעות קלינית. אז בתכלס זה לא מספיק להראות ששיטה אחת טובה יותר משיטה אחרת, צריך גם להראות שהשיטה הזו מובילה לשינוי בעל משמעות. אם אנחנו רואים ירידה מסוימת בכאב, זה לא אומר שזה ישנה לאינדיבידואל. יש מדדים מסוימים שבודקים את זה, ויש הבדלים מסוימים שאנחנו רוצים לראות בשביל שנוכל להעיד על תועלת אמיתית. אוקיי? אז כמובן שיש עוד בעיות אחרות, באותם מחקרים, אותם בעיות מטות את המחקרים לטובת דיקור. אנחנו יודעים שבשביל לבחון האם טיפול אחד טוב יותר מטיפול אחר, מערך המחקר צריך להיות כפול סמיות, זאת אומרת שגם המטפל עצמו וגם המטופל עצמו לא יודעים האם המטופל מקבל טיפול דמה או טיפול אמיתי. וזה משהו שהוא קריטי, זה משהו שיכול להשפיע מאוד על התוצאות של מחקרים, וזה משהו שמאוד קשה לבצע אותו במחקרי דיקור, בגלל שהמטפלים תמיד יודעים אם הם נותנים טיפול אמיתי או לא, וחלק מהנבדקים יודעים לזהות האם הם קיבלו טיפול אמיתי או לא. לא תמיד זה קורה, לפעמים מצליחים להתגבר על הבעיה הזאת, אבל הרבה פעמים ובהרבה מחקרים לא מצליחים, וזה מוביל לכך שהנבדק יכול לדווח על שיפור גדול יותר כתוצאה מהתערבות האמיתית, והמטפל יכול להעביר למטופל תחושה אחרת ובכך לתת את התוצאות. עד עכשיו דיברתי על דיקור ולצורך כאב, אבל חשוב לדעת שדיקור משווק היום להמון דברים שונים, אז אם על כאב, שזה בערך הפנים, הפייס של דיקור סיני, אנחנו רואים בעיות גדולות וגם המון מחסור ביתרונות, כמו שציינתי, אז תחשבו מה זה אומר על דברים אחרים. יש המון סקירות קוקרן, שזה בערך הסקירות הטובות ביותר בעולם הרפואה, שמראות לנו פעם אחר פעם אחר פעם שאין ראיות טובות לתועלות של דיקור בשלל דברים, ולכן אני תוהה איך אפשר להמליץ על משהו שאין לו ראיות טובות. וגם בחלק מהזמן אגב יכול להזיק, יש לנו מספיק מקרים בספרות על נזקים פיזיים שנגרמו כתוצאה מדיקור, שלא לדבר על נזקים פסיכולוגיים וזריקת כסף של אנשים. מרבית האנשים אגב השתפרו בין אם יבצעו דיקור או לא יבצעו דיקור. אני מוכרח להודות שאם אדם מסוים לא יקבל אף טיפול, אז הוא כנראה ישתפר, אבל ישתפר לאט יותר מאשר אם הוא יקבל טיפול כלשהו. אבל הדיקור הזה לא צריך להיות דיקור סיני, אפשר למשל לעשות דברים אחרים כמו פעילות גופנית. אז איך שאני רואה את זה, דיקור סיני זה די קשקוש, פלסבו, תיאטרלי ותו לא. האפקט שכן נצפה במחקרים נובע מזה שהמטופל מקבל טיפול כלשהו, וכמו שציינתי לפני, טיפול כלשהו מוביל לשיפור, אבל לא בגלל הטיפול עצמו, אלא בגלל דברים אחרים. יש מעטפת שלמה של דברים שגורמים לשיפור, במיוחד בכאב, כמו מגע עם מטפל, כמו ההרגשה שעכשיו אנחנו יותר אחראים, קיבלנו אחריות על החיים שלנו, כמו הפחתת סטרס. אז בפועל אין שום צורך לחדור את האור עם מחטים בשביל לייצר איזשהו אפקט טיפולי טוב, ולכן אני מאוד נגד השיטות האלה. לפני שממשיכים, אני רוצה להזמין אתכם להרצאה שאני הולך לקיים ברביעי לרביעי. להרצאה קוראים אימוני התנגדות לאורך החיים, והמטרה של ההרצאה הזאת היא להסביר לאנשים על החשיבות של אימוני כוח. ההרצאה מושלמת לאנשים שרוצים לשכנע את הקרובים אליהם מדוע הם צריכים להתחיל לבצע אימונים. אני משאיר פרטים על ההרצאה הזאת בתיאור של הפודקאסט. השאלה הבאה היא של ליאור ששואלת כל כמה זמן הכי נכון להישקל בחיתוב ומתי הכי נכון להישקל במהלך היום. אוקיי, שאלה חשובה מאוד לטעמי. הגישה שלי, שאולי יהיו אנשים שיחלקו עליה, היא להישקל כל יום או בתדירות גבוהה של לפחות 3-4 פעמים בשבוע. אני מציע לאנשים להישקל בבוקר עם אותם בגדים, בפועל עדיף עם כמה שפחות, ולאחר ביקור בשירותים. ככה אנחנו נקטין את השונות ונוכל להיות עקביים יותר. אני מציע גם לכתוב את המספר באפליקציה כלשהי ולבצע ממוצעי שקילות. אני אוהב לעבוד עם ממוצע שבועי, זאת אומרת שאנחנו ניקח את השקילות השבועיות שלנו ונבצע ממוצע שלהן ונשווה בין שבוע לשבוע. זה יאפשר לנו לדעת האם יש שינוי אמיתי במשקל, וככה להפחית את הרעש. אני גם מציע לשלם מדידת היקפים ולקחת תמונות, אבל על זה נדבר בזמן אחר. אוקיי, אז למה? באופן כללי יש לנו ספרות די גדולה שמראה ששקילות אדירות מובילות להקטנת הסיכוי לעלייה במשקל ולשליטה טובה יותר על התהליך, ובחלק מהזמן אולי אפילו להצלחה טובה יותר בתהליך. המחקרים גם מראים שלרוב אין סיכון לפתח בעיות פסיכולוגיות כתוצאה משקילות אדירות. למען האמת, המחקר על שקילות אדירות מראה דברים מאוד יפים, והוא בין הבודדים שמראים את זה בצורה די עקבית. שקילות תדירות מאפשרות לנו לזהות מגמות בעייתיות ולתקן אותן מהר יותר. למשל, המשקל ענה, מתקנים מהר יותר למטה. המשקל יורד מהר מדי, מתקנים מהר יותר למעלה. המשקל יורד בקצב שרצינו, לפעמים פשוט רק נקבל מזה מוטיבציה גדולה יותר לתהליך. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיב לשינויים בצורה מהירה יותר ולאתר בעיות בצורה טובה יותר. חשוב לזכור ששקילות אקראיות מכילות שונות גדולה, זאת אומרת שבין ימים עוקבים יכולות להיות קפיצות של קילו 2 ואפילו 3 קילוגרם במקרה קיצון. זה יכול לנבוע כתוצאה משינוי במשק הנוזלים בעיקר, אצל נשים אולי לפי המחזור ההורמונלי, אז חשוב לשים לב לזה שאם יש לכם, במיוחד לנשים אני מדבר, אם יש קפיצה גדולה במשקל, אז שימו לב שאתן לא נמצאות באיזשהו שלב הורמונלי שמעודד הגירת נוזלים. ברגע אבל שמבינים את כל הסיפור הזה, אז פחות מתרגשים באמת מכל השקילות העוקבות והקפיצות שלהן, ומתחילים להבין את הערך של ביצוע של ממוצעים. כשמבצעים ממוצע, כמו שציינתי לפני, אנחנו בעצם מקטינים את השונות, ואז אנחנו יכולים להיות במעקב בצורה טובה יותר. כשאנשים נשקלים בצורה אקראית, הם לא יודעים האם המספר מייצג שינוי אמיתי, או שזה סתם שינוי אקראי, או סתם מספר אקראי. אז ככה הם יכולים להיות בבעיה, ולא לדעת את הכיוון הנכון. כמובן שיש אנשים שאני לא אמליץ להם לבצע שקילות כל כך תדירות, ואלו יהיו אנשים שזה משחק להם יותר מדי בראש, והם לא אוהבים את זה כמובן. יש כאלה שלא מסוגלים להשתחרר מכל הסיפור הזה של המספר שהם ראו על המשקל, אז אני פחות אמליץ להם לעבוד עם הכלי הזה. כמובן שגם אנשים עם הפרעות אכילה שהם מועדים לפורענות, ייתכן ואני ארצה שהם לא יעשו את זה, אבל אלה אנשים שבדרך כלל צריכים עבודה אחרת וספציפית יותר. בכל מקרה, לאדם הסביר שמבין את הסיפור של שונות בין שקילות ולא מושפע בצורה קיצונית, אני מאוד בעד שקילות תדירות. השאלה הבאה מגיעה מגל ששואל מה דעתך על 16-8. אז גישות שונות להגבלת זמן האכילה הפכו להיות מאוד נפוצות בשנים האחרונות, בעיקר הגישה של 16-8. הגישה הזאת היא דוגלת בכך שאנחנו לא נאכל במשך 16 שעות במהלך היום, ובמשך 8 שעות כן נאכל. אפשר לשחק עם הסיפור הזה של השעות ולייצר מגוון דברים. הקיצון שבדוגמאות הוא יהיה 24, שזה אומר 20 שעות צום בפועל ו-4 שעות שאנחנו אוכלים בהם. אז כמו המון דברים בתחום התזונה, יש הרבה רעש מגישות שנשמעות סקסיות, ובמיוחד כשסלבריטאים שונים משווקים אותן, ויש גם המון מחקר שמגיע מבעלי חיים שמשום מה משווק על ידי חוקרים שונים שממזמן לא הייתי קורא להם בשם חוקרים, כי הם לוקחים את המחקרים האלה ופשוט מכלילים אותם לבני אדם בצורה מאוד גסה ולא נכונה. אז אנחנו באמת צריכים להפריד בין הממצאים האמפיריים שיש לנו אל מול האשליות של אנשים. באופן כללי אפשר לחלק את המחקר על הגבלת זמן האכילה לכמה חלקים. יש מחקרים שבהם הנבדקים הונחו רק להגביל את זמן האכילה, אבל לאכול איך שבא להם בחלון האכילה עצמו. יש מחקרים שבהם הנבדקים הונחו לאכול כמות קלוריות מסוימת בחלון האכילה. לרוב הם יהיו בגירעון קלורי, זאת אומרת הנחיה להיות בגירעון קלורי. אבל יש גם מחקרים שניסו איכשהו לשמור על המשקל של הנבדקים בשביל לבדוק האם יש השפעה לשיטה בלי שום קשר לירידה במשקל. מעט מאוד מחקרים כאלה אגב, לא תמיד גם הם הצליחו. יש גם מחקרים שניסו לבחון האם עדיף להמשיך את צום הלילה ולהתחיל לאכול מצהריים, ככה עד הערב, או במילים אחרות הגבלה מאוחרת, או שעדיף לאכול מוקדם ולהתחיל את הצום בצהריים דווקא, או במילים אחרות הגבלה מוקדמת. כמו שציינתי, יש המון המון מחקר, וזה יהיה בלתי אפשרי להיכנס לכל הסיפור הזה, שלא לדבר על אוכלוסיות שונות ותחת תנאים שונים, כמו ביצוע אימוני התנגדות, אימונים אירובים, או whatever. באופן כללי, בחודשיים האחרונים פורסמו שתי סקירות די נחמדות בז'ורנל האקדמי סל, שנחשב ליוקרתי מאוד. סקירה אחת מצא שהגבלת זמן האכילה ללא בקרה קלורית, זאת אומרת שלוקחים אנשים, אומרים להם, טוב, אתם אוכלים רק 6 שעות במהלך היום, אבל אתם יכולים לאכול בצורה חופשית בשעות האלה, בזמן הזה. המחקרים מצאו שלרוב אותם אנשים צמצמו את הצריכה הקלורית שלהם, אבל בפועל הירידה במשקל הייתה די קטנה, ולרוב הייתה בטווח של קילוגרמים בודדים לאורך מספר שבועות של מחקר, לרוב בין 8 ל-12, אבל יש גם זמן מחקרים שבוצעו על זמן ארוך יותר. אם אני לא טועה, 5% ממשקל הגוף היה הכי הרבה, שזה אולי 5 קילוגרם בהתחשב כשהנבדקים מגיעים בדרך כלל בהשמנה למחקרים האלה. מאחר שהנבדקים יורדים במשקל, אז מאוד קשה להסיק על יתרון בלעדי של צום ללא תלות בירידה במשקל. האנליזה האחרונה שפורסמה ממש לא מזמן גם מצאה ירידה צנועה כשמגבילים את חלון האכילה, וירידה גדולה יותר כאשר הנבדקים מקבלים מרשם לגירעון קלורי, בנוסף כמובן להגבלת זמן האכילה. זאת אומרת שעכשיו הם אוכלים לא איך שבא להם בחלון האכילה, אלא בצורה מצומצמת, כי המטרה היא באמת להוריד במשקל, וכמובן שזה ממצא די צפוי שהם ירדו יותר במשקל. מבחינת השפעות בריאותיות, אז כמעט תמיד רואים שיפור במדדים שונים כמו אינסולין או גלוקוז בצום, ובאמת שינויים חיוביים ברמות המוגלובין מסוכרר ולחץ דם, אבל באמת מרבית השינויים האלה מגיעים כתוצאה מירידה במשקל עצמה, ונראה שאם יש אפקט לצום עצמו, האפקט הזה באמת צנוע, זאת אומרת שרוב ההטבות קורות בגלל הירידה במשקל. מה שכן אני יכול להגיד זה שיכול מאוד להיות שעדיף לבצע הגבלה מוקדמת, זאת אומרת להפסיק לאכול מהצהריים ולצום אל תוך היום הבא, הבוקר הבא, ולא להפך. זאת אומרת יכול מאוד להיות שיש כאן יתרון מסוים, וזה גם די הגיוני מבחינה מכניסטית. אם אנחנו מתבוננים על השעון הביולוגי שלנו, אנחנו כנראה פחות נרצה לאכול בלילה או בשעות הערב, ודווקא יותר לשמור את הקלוריות בחלק הראשון של היום. אז יש המון מחקרים מכיוונים שונים שמראים את הדבר הזה, רמת איכות מחקרים כזו או אחרת, כרגע לא ניכנס לזה, אבל הרעיון די ברור, אנחנו נרצה לאכול אולי פחות כשיורדת החשיכה ויותר בשעות האור, ולכן דווקא להפסיק לאכול בצהריים יהיה יותר הגיוני מאשר להתחיל לאכול בצהריים. אז בסופו של יום, כמו שאני רואה את זה, חלק מהאנשים ירוויחו מצמצום חלון האכילה, כי עכשיו הם באמת יכולים לאכול פחות, במשך פחות זמן, והרבה פעמים זה מוביל להקטנת הצריכה הקלורית בצורה ספונטנית. אבל חשוב לזכור שבלי הכוונה לגירעון קלורי, הירידה במשקל במקרים האלה נוטה להיות די צנועה, וגם השיפור הבריאותי. יש כאלה שפשוט יפצו באכילה רבה יותר בזמן חלון האכילה שלהם. אין ממש דרך לעקוף את כל הסיפור הזה של גירעון קלורי וירידה במשקל. כמו שאמרתי, ירידה במשקל נוטה להוביל למרבית השיפור הבריאותי, בין אם עושים הגבלה של זמן האכילה ובין אם לא. יש כאן פשוט שיטה שיכולה לעזור לחלק מהאנשים לא לספור קלוריות ואולי עדיין לרדת במשקל. ואגב, מה בנוגע לכל שאר הסיפורים ברשתות לגבי אוטופגיה, ערכת תוחלת החיים, הפרטת סיכון למחלות מסוימות, בעיקר דמנציה, אני רואה מחקר בבני אדם בקושי קיים, והאיכות של המחקרים האלה גרועה מאוד. להסיק מחיות מעבדה כמו שאנשים עושים זה משהו שלא עושים בקלות, ולא ניתן להגיד שהגבלת זמן האכילה מובילה למה שציינתי לפני או מונעת מחלות, לפחות לא ברמת ודאות גבוהה. לצערי יש הרבה דמויות ברשת שמשווקות את השיטה הזאת ומוכרות אשליות לאנשים, אז צריך לשים לב מה המחקר מראה ובאיזה איכות, לפני שאנחנו קופצים למסקנות כאלה ואחרות. השאלה הבאה מגיעה משרון ששואלת, מה עדיף לבניית שרירים, משקולות או מכשירים? אני לרוב לא אוהב חלוקות דיכוטומיות בכל התחום הזה, אני חושב שתמיד אפשר ואפילו רצוי לשלב בין הדברים, ולכל אחת מהשיטות יש יתרונות וחסרונות. אני אסביר ככה באופן כללי על הנושא. אם ניקח משקולות, אז משקולות מאפשרות להתקדם במשקלי העבודה בצורה יותר נוחה, כי אין מדרגות משקל שלפעמים גדולות מדי. התנועה בשימוש במשקולות יותר חופשית ומאפשרת התאמה אישית טובה יותר. דרישות היציבות מאפשרות גירוי של שרירים נוספים, שאולי זה טוב במקרים מסוימים, אבל לעתים גם יכול להיות בעייתי יותר לצורך בניית שרירים, בגלל שהמון פעמים אנחנו רוצים להתמקד יותר באזורים ספציפיים, ולא לתת קשב לאזורים אחרים, או להיות מוגבלים על ידי אזורים אחרים. זה כבר באמת תלוי ברמת האימון של המתאמן. ככל שהמתאמן מתקדם יותר, סביר שהוא ירצה לעבוד בצורה יותר ממוקדת, ולהפך. כמובן שגם למשקולות יש חסרונות, עניין היציבות יכול להגביל חלק מהאנשים, יש עקומת למידה גדולה יותר, כמובן שגם הסיפור של מעורבות שרירים שיעזרו לנו, כמו שציינתי, יכולה להיות פחות טובה. חלק מהתרגילים דורשים אולי ספוטר שישגיח, תלוי בתרגיל. זה גם יכול להפוך חלק מהתרגילים ליותר בעייתיים, בגלל שדרגת החופש גדולה יותר. אני לא אוהב לדבר על פציעות או על סיכון כזה או אחר. אפשר לתת תמיד קייסים גם לכאן וגם לכאן. מכונות לעומת זאת דורשות מעט מאוד יכולות טכניות. באמת לא מצריכות שמירה לרוב, יש פחות דרישה של שרירים מייצבים. ואפשר הרבה פעמים להתמקד בשריר המטרה בצורה טובה יותר. וגם המכשירים הטובים, לפחות הטובים, בנויים לפי עקומת התנגדות שתואמת את יכולת הפקת הכוח של השרירים, מה שבאמת מוביל למאמץ גדול יותר לאורך כלל טווח התנועה, ולא רק לאורך חלקים ממנו, כמו שקורה הרבה פעמים עם משקולות. כמובן שיש גם חסרונות למכונות, כמו דרגות חופש מצומצמות, מה שיכול דווקא להקשות על חלק מהאנשים, בגלל שהם יצטרכו להתאים את עצמם למכשיר, ולא להפך. לעתים תהיה פחות עבודה של שרירים מייצבים, כאילו, זה לא לעתים, תהיה כנראה ברוב הזמן פחות עבודה של שרירים מייצבים, ויכול מאוד להיות שזה דווקא פחות ישרת את האינדיבידואל, שאולי ירצה לעבוד על הרבה חלקים בגוף שלו, שוב, כתלות במטרה, וכמובן שגם יכולת ההמרה לחיים האמיתיים כנראה פחות טובה, להגיד כמה זה דרמטי אני לא יודע, סביר שלספורטאים זה יהיה יותר קריטי. בכל מקרה, מבחינה מחקרית, המחקר נכון להיום לא מראה לנו שגישה אחת עדיפה על האחרת, יש כמה מחקרים בתחום, ולכן קשה לי לתת המלצה מחקרית. אני כן מציע לשלב דברים שונים לאורך זמן, ולבחון תרגילים שונים, למצוא את מה שאתם מתחברים אליו יותר, מה שאתם אוהבים יותר, מה שאתם מרגישים יותר. באופן אישי, אני חושב שבחלק גדול מהזמן דווקא מכונות שונות יכולות להוביל למיקוד שרירי טוב יותר ולנטרל שרירי עזר. כמו שציינתי לפני, זה יכול להיות חשוב מאוד למתאמנים יותר מתקדמים שרוצים למקד את ההיפרטרופיה השרירית שלהם. אחד מהמכשירים אגב שאני הכי אוהב זה הסמית משין, אפשר להוציא במכשיר הזה המון דברים שקשה להוציא ממשקולות חופשיות ובעיקר במישור התחושתי. אני מדבר על כל הדברים האלה בסדנה המדעית לבניית שרירים, זו סדנה באמת שתטיס את המקצועיות שלכם לשמיים, יש פרטים על הסדנה בתיאור של הפודקאסט. ולשאלה האחרונה שלנו, שמגיע משי ששואל, האם שמן קנולה באמת בעייתי כמו שראיתי ברשתות? טוב, עשיתי על זה ריל לא מזמן וגם כתבתי לא מעט, התשובה היא לא אחד גדול. כל הסרטונים החדשים שאנשים התחילו להפיץ ואין לי שמץ של מושג מאיפה הם הנפיצו אותם, פשוט עזועים ומסולפים. הם בכוונה מציגים אותם בצורה שרלטנית, שכביכול אנשים יחשבו ששמן קנולה או שמנים מזוכחים אחרים הם בהכרח מזיקים. אין מה להתייחס למה שהם אומרים. יש כמות מחקר גדולה מאוד על שמן קנולה שמראה הטבות בריאותיות רבות בחלק מהזמן, אפילו כשמשווים מול שמן זית שנחשב לשמן אגדי. הרבה פעמים הסרטונים האלה של אותם שרלטנים ממליצים לצרוך שמנים ושומנים מן החי, כאשר אנחנו יודעים שיש בעיה רצינית מאוד מאחר שתחולה בשמנים האלה, בגלל שתחולת השומן הרווי באותם שמנים גבוהה. אז באמת במינונים נמוכים ובעיקר ביחס למכלול הצריכה של שומן רווי בשער התזונה, לא אמורה להיות יותר מדי בעיה עם השמנים האלה, כמובן במינונים הגיוניים, אבל כשמתחילים להגזים אז אנחנו באמת נתחיל לראות יותר בעיות ובעיקר עלייה ברמות ה-LDL שהוא הקולסטרול הרע. כמובן יש טון של מחקר שמראה בעייתיות ברמות גבוהות של LDL. כשמחליפים שמנים ושומנים מן החי בשמנים צמחים כמו שמן זית או קנולה, אנחנו רואים ירידה ברמות ה-LDL. כמובן שיש ניואנסים לכל הסיפור הזה, אבל אני מדבר כרגע באופן כללי. אז בשורה התחתונה, אין שום בעיה עם שמן קנולה, אל תאמינו לשקרים של אותם שרלטנים, הם מנסים לבדל את עצמם ולייצר רעש בשביל שיוסיפו להם עוקבים, או אם קראו לכם מוצרים שרלטנים כלשהם, אין לי שמץ של מושג. יש מדע, יש מחקר, והמחקר לא מראה בעיות עם שמן קנולה, בדיוק להפך. עד כאן הפרק שלנו להיום, אני מקווה שנהנתם, אשמח אם תשתפו את הפודקאסט. ניתן למצוא אותי ברשתות החברתיות, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, תחת השם טל בן משה, או במייל mytrainer6@gmail.com. כמובן שאני מזמין את כולם לקפוץ לסדנאות והקורסים שלי, וגם לראות את תוכניות האימון החדשות שבניתי. אפשר למצוא קישורים להכל בתיאור של הפודקאסט, ועד הפעם הבאה, צ'או.